החזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן. שלום שלום לכל מי שמצטרפת ומצטרף אלינו לפרק נוסף של פודקאסט החזית העירונית מבית מרכז הנדל"ן. אני אילי בר, ואנחנו כמו כל פרק לוקחים ומפרקים איזשהו נושא מאוד מאוד לעומק, מאוד מאוד מקצועי בתחום ההתחדשות העירונית. אבל כדי לפרק, תמיד יותר נחמד לפרק בשניים, אז הפעם הזמנתי חבר קרוב, וגילוי נאות גם עורך דין שעובד איתנו הרבה מאוד בפעילות השוטפת, עורך דין אברהם ללום, שלום.
שלום אילי.
אני מניח שהרבה מכירים, אבל מי שבכל זאת לא מכיר, אני אגיד ככה במילה וחצי, קודם כל יש לך פירמה של עורכי דין, אברהם ללום ושות, עוסק בהרבה תחומים, אבל ביניהם גם הרבה מאוד בהתחדשות עירונית, אחד הראשונים שעסקו בתחום. גם משנה לראש הלשכה הארצית בלשכת עורכי הדין. אז בוא נגיד שיש לך שני שליש בפרטי ועוד שליש בציבורי, משהו כזה?
בערך, כן. אני חושב שההשפעה של הציבורי על הפרטי היא מאוד מהותית, כדי לקדם נושאים שחשובים לך, צריך להיות בנקודות כאלה, ולכן בחרתי גם לא לעשות רק לביתי, אלא באמת גם לתרום ולהשפיע על התחום כולו.
כן, עכשיו אני אגיד לכם, אני זוכר, אבי יושב עכשיו מולי, אברהם, ואנחנו מסתכל ככה בעיניים, ואני נזכר שישבנו בחדר בלשכת המסחר, הייתה התארגנות ראשונה של יזמים, כשהתחדשות עירונית עוד הייתה משהו מאוד מאוד ראשוני, וניסינו לחשוב איך פותרים חסמים, ואז היה תיקון 2 לתמ"א, ואחרי זה תיקון 3, ומהצוות קומנדו הקטן הזה צמחו וגדלו הרבה חברות יזמיות, וגם הרבה עורכי דין. ובסך הכל עברנו כברת דרך, כבר מעל לעשור, ואנחנו, בוא ננסה ביחד, נהיה ממוקדים, כי אפשר לדבר על המון דברים, אנחנו נהיה ממוקדים במה שאולי אתה הכי מתמחה בו, וזה כל הנושא של הסיכונים החוזיים שקשורים בהסכמי התחדשות עירונית, גם מצד בעלי הדירות וגם מצד היזם. מקובל?
מקובל, יאללה.
ננסה לפרק ככה מוקש מוקש, כשאני חושב ששנינו הסכמנו כשחשבנו ביחד על הנושא, שלוחות הזמנים זה אולי הדבר הכי הכי כואב, קשה, מורכב ואפילו מסוכן, כששני צדדים מחליטים לשבת ולעשות עסקה. אז בוא, תן לי רגע את הנקודת מבט שלך מלמעלה כעורך דין, לא משנה כרגע מייצג יזם או מייצג בעלי דירות, איך אתה בכלל מתייחס לנושא הזה שצריך מצד אחד להגדיר לוחות זמנים, כן? צריך שיהיה משהו ברור, ומצד שני כולנו מבינים שהזמן כל הזמן בורח.
אני חייב לומר אילי לפתיח שהנקודת מבט של ההסתכלות, ואני אומר את זה גם לחברות שאנחנו מייצגים, היא באמת מלמעלה. אנחנו לא מסתכלים עכשיו, רגע, זה טובת הדייר או טובת היזם, אלא מה נכון לפרויקט, ומפה גם הדברים שאני אומר הם מנקודת מבט, וככה אנחנו רואים את זה גם בפרקטיקה. תיחום זמנים, אם נקרא לזה, נרצה להגדיר את זה נכון, גם למען הבעלים וגם למען היזם, זה אחד הדברים המהותיים והחשובים ביותר בתוך הפרויקט. מאחר ואנחנו רואים גם בתי המשפט, מסתכלים על זה בצורה מאוד 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 ברורה, ואפילו באים ליזמים ואומרים בצורה החלטית, אדוני, אתה היזם, היית צריך לקחת בחשבון את כל המועדים, לדעת בדיוק מה עלול להשתבש בדרך, ולקחת את זה בחשבון בתוך הפרויקט ובתוך החוזה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לראות חוזה כיצור נפרד, אלא אנחנו רואים את החוזה כחלק מהליכי התכנון, וצריכים לתת להם ביטוי נכון. על מנת לתת להם ביטוי נכון, אנחנו בתוך החוזה מסתכלים לפרקי תקופות, לפרקי זמן, וצריכים להגדיר ולתחום כל פרק זמן, כל פעולה שאמורה להיות, עד היתר, מי היתר, ולאחר מכן, גם בפן הקנייני וגם בפן התכנוני, וזה מה שאנחנו עושים באמת בתוך החוזים שלנו.
כן. עכשיו בוא ניכנס, זה ברור שהצדדים צריכים להסכים על איזושהי מסגרת הגיונית, אבל אתה, אני, וגם אני מניח שרוב המאזינים יודעים, שמה שהיה נשמע סביר כשישבת וכתבת את החוזה, מה לעשות, אתה מגיע למציאות, והסביר הוא כבר הופך להיות לא ריאלי, מכל מיני סיבות שכולם שומעים, קוראים, מתמודדים עם זה ביום יום. אז בואו ניכנס רגע לבעיות הספציפיות והמוקשים הספציפיים, ונראה גם, נזוז כזה בין הבעיות לבין החוזה. בסדר, נעשה כזה מין טנגו דינמי. אז למשל דבר אחד שקרה לנו תוך כדי תנועה, תוך כדי, אני כל הזמן מסתכל על הציר זמן, אז איך שההתחדשות העירונית הולכת וגדלה ותופסת יותר נפח בפעילות הנדלנית, היום כבר קרוב בין 25 לשליש מהדירות החדשות שקיבלו היתרים בשנה ב-21, הם באו מהתחדשות עירונית, זה מספר מדהים. אבל מנגד, אנחנו גם רואים שכל תהליך הרישוי, כמה שמדברים לקצר ולייעל ורפורמות ועניינים, הוא רק הולך ומתארך. 3.5 שנים זה מה זמן הממוצע להוצאת היתר בפרויקט התחדשות עירונית. אז לדוגמה, הרפורמה בתהליך הרישוי, תיקון 101, יצר לנו, אני אומר לך את זה שנייה מהקובע היזמי, ואתה תהיה את ההתייחסות שלך בצד המשפטי, יצר לנו מצב שבו אם פעם, הכנת הבקשה ליתר לדוגמה, השלב הראשון הראשון אחרי שחותמים על ההסכם, היה לוקח חודשיים, שלושה, ארבעה, היום אנחנו מגיעים פרקי זמן שבין 8 חודשים לשנה, תלוי כמה משגעים אותך בוועדה המקומית, בתנאים המוקדמים, מוקדמים, מוקדמים.
במקרה הטוב.
במקרה הטוב. אז מה אתה עושה עם הדבר הזה? שהוא הטקט הראשון, ופה הדייר שמסתכל וקורא את החוזה, ואומר, מה, השתגעתם להגיש יותר, לוקח שנה?
נגעת בנקודה שהיא אחת, לא נקרא לזה מוקש, אבל אחת הבעיות במסע ומתן עם עורכי דין דיירים. אנחנו היום מגדירים, במקום לרשום קבלת היתר תוך פרק זמן מסוים, אלא מפרקים גם את התקופה הזו לפרקי זמן, קליטת הבקשה להיתר בוועדה, מאחר וכמו שאמרת, קליטת הבקשה להיתר לוקחת יותר זמן, הרבה פעמים מסיבות שקשורות לדיירים, לבעלי הדירות, אתה גם יכול להאריך את המועדים האלה שוב פעם, כי כל פעם שאתה מגיש, אתה נכנס לסוג של תהליך חדש, למועדים חדשים שמאריכים לך בחודשים כל פעם מחדש. ולכן, אנחנו מגדירים קודם כל פרק זמן לקליטת הבקשה להיתר, מקליטת הבקשה להיתר עד החלטת הוועדה והוצאת ההיתר, זה כבר פרק זמן שלא תלוי ביזם, הוא תלוי יותר ברשות המקומית, ולכן אנחנו בודקים בכל רשות מקומית שבה אנחנו עושים את העסקה, כמה זמן צפוי להוציא היתר מרגע שעמדת בתנאים לקליטת הבקשה, ולוקחים את הפרק זמן הזה עם עוד איזשהו מקדם, כאשר שאנחנו בונים חוזה, יש לנו כמובן נסיבות פותרות, יש לנו כל מיני נסיבות שהן לא תלויות ביזם, שיכולות להאריך את המועדים, וככה בונים באמת חוזה נכון, שמצד אחד לוקח את הבעיות של הרשות המקומית הספציפית, לוחות הזמנים של הרשות המקומית, עליה מלביש את הבעיות שאנחנו מכירים מהתחום, ונותן באמת טווח זמנים ריאלי ואמיתי, על מנת שאותו יזם שחותם עם הדיירים, לא העיקר יעשה את העסקה ויחתום חוזה, ואחר כך גם הדיירים יגידו, רגע, אבל קבענו איקס זמנים, למה זה סתם מהמועד הזה?
כן, ואז אני אגיד לך מה קורה, ואני יש נהיה מהצד של הדיירים, בא עורך דין דיירים שרוצה לשמור על האינטרס המאוד מאוד צר של הדייר, שלמרות שלא בטוח שהתפרקו את ההסכם בשלב הזה, כזה אינטרס גדול של הדייר, ואומר, לא, תשמע, יש יזמים שאומרים שהם יכולים בתוך 4 חודשים להכניס בקשה לקליטה. אני, אתה יודע, תנאי סף במכרז שמגישים ליזמים, 4 חודשים קליטת בקשה, שכל יזם רציני יודע שאין סיכוי לעמוד בזה.
הנקודה שנגעת בה כרגע היא כל כך מורכבת, מאחר ובכלל מדובר פה גם על נושא של המכרז. צריכים להבין, הרבה פעמים אותם מכרזים, עצם כתיבת המכרז, בלי לרדת לרזולוציות המתאימות לפרויקט, כבר בטבעה יכולה להביא איזושהי בעיה בין היזם לבין הדיירים. מאחר וכבר יש איזו תחזית לדיירים למה אמור לקרות, וגם אם עורך הדין של הדיירים מבין שלא ניתן ליישם את מה שהוא כתב במכרז, יהיה לנו קושי מאוד גדול לתקן את זה אחר כך בחוזה. כן. ולכן זו התפקיד שלנו פה, לבוא כעורכי דין, לא להגיד הנה זה המכרז, אלא הדיירים, וזה מה שהבטיחו להם, אלא לבוא כבר בשלב הזה, להיות אמיתיים עם הדיירים, להציג בפניהם את התמונה האמיתית שהיא לא קשורה ליזם, ואז אם אתה עושה את התפקיד נכון, אתה מצליח להראות לדיירים תמונה אמיתית, ואתה בונה איתם בתוך התהליך הזה גם אמון, ולכן הם מצליחים לקבל את הלוחות זמנים האמיתיים, אבל ללא ספק זה דבר לא רציני, שבאים יזמים, מבטיחים דברים שלא ניתן לעמוד בהם, צריכים שוב פעם לגרום ליזם לעשות את המיטב, ולעשות את הכי טוב שהוא יכול, אבל לא ניתן לחייב אותו למשהו שלא תלוי בו.
כן, אני שנייה הולך, שנייה מוציא, יוצא מהנקודה שדיברנו עליה בתחילת תהליך הרישוי, ועושה רגע זום אאוט, כי דיברנו על הנושא של המכרזים, יוצא לך לדבר עם קולגות שמייצגים דיירים, כאילו תפסיקו להפוך כל דבר לתנאי סף, תפסיקו להציג מצגים שבסוף כשמגיעים אנשים רציניים סביב השולחן, ורוצים לעשות הסכם שאפשר גם לעמוד בו, ברור שהשתנו. זה מדובר? איך? מספר קצת מאחורי הקלעים של הדינמיקות.
תראה, אני בין היתר, מאחר ואני חבר טוב עם הרבה של עורכי דין דיירים, וגם תפקידיי בלשכה, אז אני ככה אומר את הדברים בצורה מאוד עדינה. בסך הכל אני חושב שהתחרות שנוצרה בשנים האחרונות, בעיקר בין עורכי דין דיירים, במכרזים שגם הם עומדים במכרז כדי להיבחר, מייצרת סוג של בעיה, מאחר וכל עורך דין רוצה לבוא ולהראות לאותם דיירים, הנה, אני מרחיב את המכרז, אני יותר מוגדר במכרז, אני יותר תוחם את זה, ולכן מפה מתחילה הבעיה. זאת אומרת, התחרות שהיא חיובית, הרבה פעמים מייצרת מכשול בשלב הבא בדרך.
ומה?
ואנחנו בסופו של דבר, אני חושב היום, אחרי תקופה לא קצרה בתחום ההתחדשות עירונית, שרק נזכיר, אנחנו מתעסקים מ-98 כבר בתחום ההתחדשות עירונית, 2005 בתמ"א 38, בסופו של יום אנחנו מצליחים לעמוד בזה עם עורכי דין דיירים, בבניית האמון, זאת אומרת, גם מול הדיירים, גם אם הם חשבו שמשהו מסוים מוגדר במכרז, ואנחנו מצליחים להראות אמיתי, מה ריאלי ומה לא ריאלי, עד היום אנחנו הצלחנו בזה, היא קשה, הרבה פעמים בנושאים נוספים שיש במכרז יותר קשה להתמודד איתם, אבל עדיין, אנחנו בסופו של יום עומדים בזה.
אז בוא נחזור אל תוך התהליך, אנחנו כרגע מדברים רק על רישוי להיתר, אחרי זה נדבר גם על טאבה, שזה בכלל לוחות זמנים אחרים ומורכבויות ושלבים הרבה יותר נזילים נקרא לזה. אז הזמן לבקשת היתר דיברנו. אחרי זה הגשת בקשה והיא נקלטה סוף סוף, והמועדים היום בחוק הם די קצובים בין הקליטה לבין הדיון, וקיבלת החלטה, ואו שגררו אותך לוועדת ערר, מתנגדים מחלקות סמוכות, או שאתה היית צריך להגיש, היזם והמתכנן, להגיש ערר, כי משהו בהוראות של החלטה של הוועדה הוא בלתי ניתן ליישום, והופ, הגעת עכשיו למדבר. שלך תדע, אתה יודע מתי נכנסת, אתה לא יודע מתי אתה יוצא בצד השני שלו. אני רוצה לשמוע את דעתך בעניין, אני יכול להגיד לך מההתנסויות האישיות, לפעמים אנחנו מקבלים החלטות מהר מאוד, ולפעמים חולף פרק זמן של שנה, שנה וחצי, עד שאתה מקבל החלטה, כשהמועדים בחוק הם 3 חודשים.
אתה, שוב פעם, אנחנו נוגעים בנקודה שלדעתי, בסופו של יום, בתחום הנדלן בכלל, עם דגש להתחדשות עירונית, נכון. היא אחת הבעיות הקשות ביותר במדינה, נוגעים בה, מדברים עליה שנים כבר, פתרון אנחנו עדיין לא רואים. וזה משהו שחשוב שגם עורכי דין דיירים, גם עורכי דין יזמים יקחו בחשבון. ובכלל, חברות.
משרדי הממשלה מודעים לעומק הבעיה שיש בנושא הזה של קבלת החלטות בוועדות ערר?
מתוקף תפקידי הציבוריים, אני נפגש עם מרבית הגורמים הרלוונטיים, הבכירים ביותר, יודעים את הבעיה, מבינים את הבעיה. לצערי, אני רואה יותר פנייה למקומות הקלים לכאורה לתיקון.
כלומר?
ולא בה. יותר התעסקו בחוק המחר עכשיו, אנחנו נעשה כל מיני תיקונים. מה מידת ההשפעה שלה היא לא ברורה, במקום לגעת בנקודה המהותית, שכולם מבינים שזו הבעיה העיקרית. קיצור, הליכי התכנון, אם אנחנו לא נקצר ונגדיר בצורה ברורה, תראה אילי שאני היום מגיש שומה במיסוי מקרקעין, אם תוך 8 חודשים לא קיבלתי החלטה מראשית המיסים, רואים בשומה שהגשתי כאילו התקבלה.
כן.
טענתי את זה גם עכשיו בדיון שהיה עם מנהל התכנון, עם ראש רשות התכנון הלאומית, מקבל את זה. השאלה שוב פעם, מה הממשלה יכולה להעביר, הכנסת יכולה להעביר. הם מקבלים שאם לא יהיה פה גוף, שיהיה לו מועדים תחומים וברורים להוצאת היתרים, הדברים לא יכולים ולא ישתנו. אז הטענות שאנחנו מקבלים זה שאין כוח אדם.
כן.
אז אין כוח אדם, אז כבר כרגע מטפלים בכוח אדם, כרגע מגדילים את השכר.
שזה צריך להגיד ביושר, בכל המשק יש בעיה של כוח אדם.
נכון, נכון, הבעיה היא בעיה רוחבית.
כן.
אבל עדיין היזם, או הדיירים שניגשים לעירייה להוציא את היתר, הם לא רלוונטיים לכוח אדם. הכוח אדם צריך לטפל לרשות המקומית, המדינה צריכה לדאוג לזה, ואם לא יעלו את השכר, כמובן לא יבואו אנשים, כי לא הגיוני השכר שמשלמים. ולכן אנחנו מבינים את אותם רשויות מקומיות שטוענות, אין לנו כוח אדם, השכר שאנחנו יכולות בחוק לשלם הוא לא מספיק. כרגע גם זה מטופל. הבעיה היא שכל דבר לוקח הרבה זמן, ולא רק לוקח הרבה זמן, כל פעם אנחנו מקימים עוד רשות ועוד רשות, וכל רשות עד שהיא לומדת את התחום לוקח לה מספר שנים, ועד שהיא כבר למדה נכנסת עוד רשות, אנחנו רואים פה בעיה מאוד מאוד קשה, שדרך אגב היא קשורה גם לנושא של השלטון, שהוא לא יותר מדי שנים, אתה לא רואה המשכיות, ואני לצערי בנקודה הזו אני מאוד פסימי, עד שלא יבוא לפה שר או ראש ממשלה, ויבין שזו הנקודה שבה צריך לתת את הפתרון האמיתי, לא נראה פה שינוי דרמטי, ולכן אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון.
אוקיי, זה טוב מאוד שאתה אומר את זה, כי זה נותן איזה אופק מה באמת צפוי לקרות בשנה, שנתיים הקרובות, אז זה לא שעכשיו ייפתחו לנו נגיד במחוז תל אביב, שהוא מאוד עמוס, עוד ועדות מעבר למה שיש, לדעתי מתפקדות עכשיו 3 ועדות ערר במחוז תל אביב, אם אני לא טועה, זה לא שעכשיו יכפילו את המספר כי מבינים שיש שם מצוקה.
אני חושב שאנחנו כן נראה איזשהו שינוי, אני רוצה עדיין להיות קצת אופטימי.
Okay.
בין היתר אנחנו רואים כרגע שורה של מינויים של יושבי ראש ועדות ערר, ועדות מחוזיות, מועצה ארצית, זאת אומרת אנחנו רואים כרגע החלפה של מרבית בעלי התפקידים, מבלי להיכנס למה היה עד היום, אנחנו רואים מראש שבעלי התפקידים שמגיעים, אחת הנקודות שמדברים איתם עליהם, זה באמת הנושא של המועדים, לעמוד בהחלטות ב3 חודשים ולא 1.5 שנה. לכן פה אני כן רואה שינוי, אני מאמין שבעלי התפקידים החדשים ייקחו בחשבון את נושא המועדים, ואנחנו נראה החלטות מהירות יותר. אז פה אני כן רואה שינוי, אנחנו רואים שגם שרת הפנים, באמת נעשית פה עבודה, אי אפשר להתעלם ממנה. אבל צריך המשכיות לאותה עבודה, ואנחנו כרגע נמצאים במדינה שאנחנו לא יודעים מי מחר יהיה ראש הממשלה, אז קצת קשה להביא
את זה. נכון. בוא ניקח עכשיו את הנושא הזה של ועדת ערר, שאין ספק שמועד מתן ההחלטה, אין ליזם שום שליטה עליו. לא משנה כמה דיירים כועסים על היזם, וכועסים על עורך הדין שלו ועל המתכנן שלו, בסוף אין שליטה, יש מישהו שצריך לכתוב החלטה, ועד שהוא לא כותב אותה ולא מפרסם אותה, או עד שאפילו לא מתקיים דיון, לפעמים הבעיה אפילו לא בהחלטה, אלא בקביעת מועד הדיון. אין לך מה לעשות עם זה. עכשיו, אתה מסתכל ואתה אומר, תקשיבו, אני יושב ומחכה כמוכם, וזה משגע את הדיירים, אני מכיר את הבעיה, וזה בוודאי מטריף את כל המערכת. מה אתה עושה עם זה בחוזה? זמן בלתי מוגבל למתן החלטת ועדת ערר, מתווכחים אומרים לא, סביר זה חצי שנה, שנה, אתה אומר כן, אבל קורה גם ששנתיים בין הגשת הערר ועד ההחלטה.
התפקיד שלי מול היזם זה כמובן לתת לו את כל המקדמים הרלוונטיים שמגיע לו באמת לקבל. ככל והצלחתי, אז הצלחתי בעבודתי.
אז מה סביר היום לדעתך לכתוב בחוזה?
לדעתי, אם היזם פעל ועשה והגיש את הערר, פעל מול ועדת הערר כמו שהוא צריך, הוא לא יכולים לבוא ולהגביל אותו. הסעיפים שאנחנו רואים מדי פעם בחוזים של תיחום כולל ועדות הערר, עתירות, תביעות, לפרק זמן מסוים, הוא לא ריאלי. איך אני יכול לחייב בן אדם לומר לו, אדוני, תוך שנתיים, אם לא קיבלת את היתר, ההסכם מבוטל.
איזשהו קאפ עליון שלפעמים נכנס כסעיף.
אני חייב לומר שפעמים בודדות באמת עמדו על זה עורכי דין דיירים מולנו, עליו נאבקנו אחד הדברים המהותיים בעסקה, הצלחנו להוריד את זה גם מהעסקה, לאחר שהסברנו לדיירים, אנחנו באופן אישי, עמדנו גם מול הדיירים, להסביר להם שמה שהם מבקשים בסופו של דבר יכול להיות כלי נגדם.
כן.
כי מה יקרה בסוף? אותו דייר שרוצה לטרפד את העסקה, ייקח את הסעיף הזה, וישתמש בו נגד היזם.
נכון.
עכשיו מה, אנחנו באים ליזם שהשקיע לפעמים מיליונים, במיוחד אם מדובר על פרויקטים של פינוי בינוי, פרויקטים ארוכי טווח, השקיע מיליונים, השקיע בוועדות, השקיע בעורכי דין, השקיע בכל הצוות הכולל שיש פה, ובסופו של דבר באים ואומרים לאדוני, תודה רבה להתראות. הרי יזם חדש שיבוא, הוא לא יכול לעשות רוב המקרים, בחירה אחרת או התנהלות אחרת. פה אני, מה שאני רוצה לומר לבעלי הזכויות, פשוט מאוד תבחרו את החברה הטובה. תבחרו את החברה שיש לה ניסיון, ואתם מאמינים בה. אם אתם תבחרו ותאמינו בה, זה כבר יהיה פרט שולי. אם אתם לא מאמינים בחברה, ולא בדקתם את הרקורד שלה, שמה באמת צריך להתמקד יותר בנושאים האלה. אבל היום יש כבר ניסיון בשוק, יכולים לקחת, לדוגמה, לוקחים חברה, אם אני נגיד פועל בתל אביב, ואני אבחר באקוסיטי לקדם את העסקה, אני יודע מהחברה, אני יודע איך הם קידמו פרויקטים, אני יודע איך הם התנהלו בוועדות הרע, ולכן פחות הייתי נותן דגש כבא כוח דיירים,
כן.
פחות הייתי נותן דגש למקומות האלה.
ואתה יודע, אמרת תוך כדי הדברים על ועדת הרר, אנחנו, אני חושב גם רואים יותר ויותר הליכה לערכאות המשך, כלומר גם יותר הגשה של עירורים על החלטות של ועדת הרר, והליכים מנהליים שהולכים לבתי משפט מנהליים, וגם פה פתאום נכנס לסייקל זמנים עוד יותר ארוך ומורכב, נכון? הליך כזה של עתירה יכול גם להימשך כמה זמן?
אני, לפני זמנים, אני רק אומר, פגשתי בכנס באלת לפני שבועיים בערך, פגשתי שופטת שהיא גם דנה בעירורים על המפקחת על המקרקעין, בפן הקנייני, והיא גם דנה בפן של עתירות מנהליות,
כן.
שיש בפן התכנוני. כן. והיא פוגשת את שני התיקים, והיא ציינה באותו פאנל, שהיא נתקלת לאחרונה בלא מעט תיקים, שאותם אנשים הגיעו גם בפן התכנוני וגם בפן הקנייני. זאת אומרת, העריכו את המועד פה, ולא תמיד התקופות מקבילות, ואנחנו מדברים לפעמים על השנתיים, שלוש, ארבע עיכוב בפרויקט.
כן, אבל אחרי ועדת ערר, רק שתבינו מה אנחנו אומרים כאן, כן? כאילו הגעת לוועדת ערר, נגיד חלפו לפחות החלטה, זה שנתיים מהגשת הבקשה, ואז התחיל הליך עתירה, שיכול להימשך עוד שנה וחצי.
יכול לקחת שנתיים. גם שוב פעם, תלוי מי אותם אנשים, הם יכולים גם להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון,
נכון.
ולעכב את זה עוד שנה, שנתיים. זאת אומרת, זה לא משהו שהיזם, אם היית בוחר יזם X או Y, שהוא היה יכול להימנע ממנו.
כן. טוב, זה באמת, זה מדהים כשאתה מסתכל, אתה יודע, כבר יש לנו ניסיון מצטבר בתחום, לא אתה ואני אישית, אבל בתחום כבר למד, ואנחנו כולם מבינים, כל מי שבאמת מכיר את התחום, יודע שזה המצב. זה לא, עכשיו, נכון שיכול להיות שזה קורה, ויכול להיות שזה לא קורה, זה נכון. יכול להיות שיש לך הליך שהולך חלק מאוד, ואז לא צריך לתת קאר בלאנש עד אין סוף. אבל מה שאתה בעצם אומר, זה במקומות, שבהם נכנסת בצומת, פנית לא טוב, לא באשמתך, כי זה מה שקרה וזה התהליך שגררו אותך אליו, אי אפשר להגיד, פנית לא טוב, עכשיו יהיה לך תכף מחסום בחוזה שאומר זהו, נגמרה הדרך, מתפרק החוזה.
יתרה מזו, הרבה פעמים המניע, הסיבה לכל, זה דרישה של אותם דיירים לבנות משהו ספציפי, שלא בטוח שניתן ליישם אותו. כן. זאת אומרת, הדרישה המקורית היא באה כתוצאה מדרישה של הבעלים.
כן.
ואז הגעת לו אותה פנייה ימינה או שמאלה. ולבוא על, על כך שבחרת בפנייה בעקבות בקשה של הדיירים, ולבוא אליך וגם להניש אותך על זה, אני לא מאמין בעונש למישהו שלא מגיע לו עונש.
כן, נכון. בסדר, והדבר האחרון שנשאר בתוך הסייקל של, אנחנו עדיין דורים רק על רישוי, שימו לב, עוד לא על תכנון של טבעות, זה כל הנושא של הבדיקה של התוכניות אחרי שקיבלת את החלטת הוועדה. עכשיו, אתה יודע, זה מעניין, אתה מדבר עם דיירים, והרבה פעמים הם שומעים או קוראים בהסכם, קבלת החלטה על מתן היתר בתנאים. אז האדם הסביר שהוא שומע שנתנו החלטה למתן היתר חיובית, למתן היתר בתנאים, הוא אומר, טוב, אז כנראה שמכאן ועד ליתר זה 3 חודשים, 4 חודשים.
חודש.
כן, אתה יודע. נכון שבמקום מסוימים בעולם, ב3 חודשים מוציאים היתר מההתחלה ועד הסוף, אבל לא בישראל, אנחנו כאן זה משהו מיוחד. אז גם השלב הזה של מילוי התנאים והוצאת היתר, חשבון אגרות והיטלים, היטלי השבחה, כל זה בוועדות מסוימות יכול לקחת בשקט, גם פרק זמן נוסף של 1.5 שנה, כמו כלום. עכשיו, את זה יותר מסובך לתקשר לדיירים, כי פה כאילו כבר עברת את המשוכות הקשות, נכון?
אנחנו נגעת בנקודה שרלוונטית לכל התחום, לכל העוסקים במלאכה, כי אתה כבר רואה יותר בתנאים, ואתה אומר, אוקיי, אני עוד חודש, חודשיים כבר מתחיל את הפרויקט. חייבים להבין שאותו יזם, דווקא הצומת הזו היא אחת הצמתים החשובות ביותר בפרויקט, כי פה כבר נכנסים היבטים נוספים, ליווי בנקאי, ויש פה עוד היבטים שצריך לעמוד בהם, וכל עוד אתה לא מסדיר הכל, אתה לא יכול להגיע אליהם. וכל דבר בא לא באופן מקביל, אלא בטורי ומעריך את הזמנים. אנחנו ללא ספק צריכים להבין, כל דבר שתלוי ברשות המקומית, והיזם פעל ועשה מה שהוא נדרש לעשות, לא ניתן לחייב את אותו יזם, ואני מבחינתי כעורך דין שמייצג יזמים, רואה בזה סוג של כישלון, אם לא הצלחתי להסביר את זה לעורך דין הדיירים, שזה לא תלוי ביזם. ולכן אני מדגיש את זה גם לחזור על זה 3 פעמים,
כן.
שתטילו על היזם מסגרת זמנים, תגדירו איתו, אבל תנו בתוך המסגרת זמנים, שדברים שלא תלויים בו, שהם כמובן יעריכו את אותם מועדים.
כן, עכשיו, אני, ככה אנחנו מדברים וחושבים ביחד בכל רם, יש בעיה מובנית בתוך התהליכים בהתחדשות עירונית, כי ככל שהתהליכים מצליחים יותר, במובן שיש יותר עסקאות, יש יותר הסכמות בין בעלי דירות ליזמים, יש תוכניות יותר מפורטות כמו תוכניות רבעים ותוכניות דומות במקומות אחרים, אז יותר קל להוציא היתרים, אז העומס הטכני על הוועדות פשוט גדל במכפילים, והן לא מסוגלות, פה באמת יש בעיה אמיתית של כוח אדם, הן לא מסוגלות לנהל את התהליך הזה, כי הם לא יכולות להכפיל את כמות כוח האדם במנהל הנדסה ב-0.5 שנה, זה לא עובד. ופשוט נוצר פקק, אתה יודע, חזרה לעולם הזה של תיקים דיגיטליים, אומנם.
היא ההבנה שלך בכך שאי אפשר להגדיל את כוח האדם, היא גם כן יש איתה איזושהי בעיה, אם תסלח לי, כי אם הייתי פונה לבנק, והבנק לא ידע לתת שירות, אז הייתי אומר, או שאני אעזוב את הבנק, או שאני פשוט אבקש שיגדילו באמת שלי כוח אדם שייתן מולי, אני אצפה שיהיה כוח אדם מולי. לצאת מנקודת הנחה, אני לא מאמין בה, ולכן אני גם נותן את חלקי בפן הציבורי, אני מאמין שיש מקום שצריך לשנות, צריך לשנות. אם צריך להגדיל את כוח האדם, כדי לפתור את אחת הבעיות הקשות במדינת ישראל לתחום הדיור, אז צריכים להגדיל את כוח האדם.
כן, אבל
יש כסף שנכנס כנגד זה.
או, יפה, זה בדיוק העניין. הרי בסוף כולנו מכירים את הקושי של הרבה מראשי הערים. בואו נסתכל רגע על המנהל של הסו-קולד בנק הזה שצריך לתת לך את השירות, שאומרים לך, תשמע, בכלל כל האירוע הזה הוא אירוע של נזק מבחינתי בהסתכלות על קופה ציבורית. אז עוד, לא רק שזה נזק בטווח הארוך, גם בטווח הקצר, אתה רוצה שאני יוציא יותר כסף על כוח אדם? עזוב אותי, אני אלך בקצב שלי, יותר טוב לי.
אז איפה תפקיד המדינה?
או, איפה?
המדינה צריכה להיכנס, הרי בסופו של יום מאותם פרויקטים, השותף המשמעותי ביותר של היזם הוא המדינה.
נכון.
היא מקבלת את מס הכנסה ומע"מ, ואחר כך העירייה יש אגרות בנייה ותלי השבחה.
מס רכישה. בוודאי.
אז המדינה היא בסופו של יום, המדינה והרשות המקומית, הם בסופו של יום, הגורם המהותי ביותר בפן הכלכלי באותה עסקה, היא נהנית מאותה עסקה, אותה רשות. ולכן, אם אתה נהנה מאותם פרויקטים, לא קרה כלום שאתה תקצם X מתוך אותם פרויקטים כדי להגדיל את הכוח אדם. אנחנו מבינים שלרשות יש בעיה, ואנחנו מבינים שהממשלה חייבת להכניס יד לכיס. הרי בסופו של דבר זה לא יפגע במדינה. כי אנחנו רואים היום שמרבית תקציב המדינה, וזה שהמדינה נמצאת במצב טוב כלכלית, זה כתוצאה ישירה מתחום הדיור.
כן.
נכנסים למעלה מ-70-80 מיליארד שקל נכנסו רק מתחום הדיור. באופן כולל. כן. ולכן איפה המדינה בנושא הזה?
אז מדברים עכשיו על, נכון, מענקים פר היתרי בנייה, פר יחידת דיור, אתה חושב שהמספרים האלה יגרמו לרשויות המקומיות באמת לשנות גישה?
אני חושב שהרשות המקומית, מאחר ויש לה צרכים גדולים באותם כספים, לא כל כך מהר תנתב אותם דווקא למקומות האלה, אלא תנתב אותם לכל מיני חסרים שקיימים לרשות המקומית. אני חושב שמנתבים את הכספים לרשות, זה לא חייב להיות רק תלוי בקידום היתר, אלא תלוי במועדים, ותלוי בכסף ישיר שהולך למחלקה ספציפית.
כן, אז כל הקשיים האלה שתיארנו עכשיו בתהליך רישוי, הם התקיימו בעולם שבו בסך הכל כבר השוק מספיק התבגר והשתכלל, אני מדבר שוב על התחדשות עירונית, אני לא מדבר באופן כללי, אז יותר קל, זה עדיין לאט, אבל לפחות זה יותר ברור ומסודר, ובאומרי את זה, אנחנו נמצאת לנו פה עננה שהסתמה הולכת להיגמר, וכל המסגרת הסטטוטורית שהכרנו, עם כל הבעיות שלה, אבל לפחות הכרנו את הבעיות, עכשיו הולכת אולי להתחלף במסגרת חדשה לגמרי. חלופת שקד, שטרם אגב אושרה בחקיקה למי שלא עוקב, ספק אם תאושר כבר בקיומה של הממשלה הזאת, חלופת שקד שבכלל הציע פתרון חדש, שלא הכרנו קודם, רישוי משולב בהיתר, טאבה משולבת בהיתר, מין היבריד כזה שאף אחד לא יודע, על פניו יכול להיות רעיון מעולה, אבל כמו שאמרת מקודם, גם רעיונות מעולים ששמו על השולחן בפועל הפכו להיות לפעמים צרה צרורה.
חלופת שקד, תמ"א 38, אני חייב לומר שכולם האמינו שהיא כבר תעבור, ולכן אין צורך להאריך גם את הוראות תמ"א 38, מזל גדול דרך אגב שהאריכו את תמ"א 38, אף על פי כן שעדיין יש לנו בעיות בנושא המיסוי שעדיין לא פתרו אותם, מקווה מאוד שיפתרו אותם בקרוב. העננה שאתה מדבר עליה משפיעה באופן מאוד מהותי על השוק. אני יכול לומר לך שאם אתה תבדוק על השנה האחרונה, מהרגע של האי-וודאות שנוצרה עד החלטת המועצה הארצית להאריך את התמ"א 38, אנחנו נראה, לא השנה, אנחנו נראה עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד ארבע, אנחנו נראה את ההשפעה של אותה שנה על כמות הבקשות שהוגשו, כמות הפרויקטים שקודמו. כן. נכון, עכשיו יש עלייה שוב פעם.
ברור.
אבל כל מקום שיש אי-וודאות, הוא משפיע כמה שנים קדימה, ואנחנו נראה את התוצאה של זה, וזה מה שלא השכילו להבין, המחוקק, שכל כותרת, כל דבר, יש לו משמעות מאוד גדולה לשוק, גם אם לא רואים אותה באופן ישיר. ולכן אנחנו אומרים, רבותיי, תחשבו טוב לפני שאתם מפרסמים איזשהו חוק חדש, או מפרסמים על חלופה חדשה. אם אתה שואל אותי, אם כל ה... יש גם יתרונות, אי אפשר לקחת את זה. המטרה של חלופת שקד היא מטרה טובה.
לגמרי.
יש תמיד לשפר כל דבר, מבלי שתהיה תקופת חפיפה, לפחות של שנתיים. וזה נאמר בצורה ברורה במועצה הארצית לתכנון ובנייה, לא ניתן יהיה להביא חלופה חדשה, לא תהיה ברירה, אני אומר את זה פה ואולי בפעם הראשונה, לא תהיה ברירה למועצה הארצית, ויש כבר גוורדיה חדשה שם, להאריך את הוראות תמ"א 38 לפחות בעוד שנתיים נוספות, עדיף כבר היום להתחיל לעבוד על זה.
כן, להערכתך זה מה שיקרה?
אני לא רואה אפשרות אחרת. כן. במיוחד אם הממשלה הזו לא תמשיך, כנראה שיורידו את החלופה בכלל מהשולחן, או יקדמו אותה בדרך אחרת, אנחנו מדברים על עוד תקופה ארוכה, אחר כך תקופת התמאה, לפחות שלוש שנים מהיום, זאת אומרת, להאריך בעוד שנתיים את תמ"א 38, אני לא רואה ברירה. אני חושב שאם הממשלה והשרה מבינה את הצורך הזה, היא כבר היום תגיד לשוק, אני מייצרת לכם ודאות, אני מעריכה את זה היום.
אוקיי, אז יש לנו שינוי במציאות, שהוא אפילו לא שינוי ברור, הוא שינוי אפשרי, שעוד לא קרה, כן, הוא כזה באמצע. רוצים לשנות מעולם אחד של תמ"א 38 לעולם חדש של חלופת שקד. איפה זה מקבל ביטוי, מה שאתה רואה בהידיינויות מול, בהסכמים של התחדשות עירונית, איפה זה מקבל ביטוי בהסכם? כי הרי זה לא מה שהיה אתמול. עכשיו אנחנו הולכים לאיזשהו מחר שהוא מאוד לא ברור. לכאורה, אתה אמור, מסכם את כל מה שאמרנו כאן ב-20 דקות האחרונות, לקחת שלייקס הרבה יותר גדולים, כי חלופת שקד אף אחד בכלל לא יודע איך זה יעבוד.
מבחינת המועדים בעסקה, אנחנו מציינים את זה יותר בנסיבות שכמובן בתנאים מתלים.
כן.
זאת אומרת שאם החלופה לא תאושר ולא תהיה תוכנית שמכוחה ניתן לקדם את הפרויקט, אז היזם יש אפשרות לצאת מהעסקה. זה אני חושב די מובן גם לדיירים. זה יצר בעיה בתקופה מסוימת שהיינו קרובים כבר לסוף התקופה, לאוקטובר, ואז אנשים כבר היו בלחץ, כי יש פרק זמן להגיש את הבקשה להיתר, וזה מה שקרה, שיזמים ניגשו למכרזים והתחייבו לחודשיים, שלושה, ארבעה, להגיש את הבקשה להיתר ולקלוט אותה בעירייה על מנת שיחולו עליה הוראות התמ"א. כרגע אנחנו רואים שוב פעם, ברגע שיש ודאות, אז טיפה ירד הלחץ מהנקודה הזו, אנחנו נראה את זה חוזר.
כן.
אנחנו נראה את זה כבר לדעתי בפברואר, מרץ, אפריל, שוב פעם אנחנו נראה את הלחץ הזה, ולכן אני קורא מפה לשרה להאריך את הוראות התמ"א כבר היום.
כן, אני גם חושב שאנחנו, כשזה שוב יגיע, ואולי כן תהיה בהירות אם החלופה עובדת או לא, עוברת או לא, אז נראה כבר הסכמים שיצטרכו להיות הרבה יותר מורכבים מבחינת ההתייחסות, מה קורה עם הבקשה הנכנסת בעולם של התמ"א, ומה קורה אם היא בכל זאת כבר נקלטת בעולם של חלופת שקד, עם כל האי-וודאות, כי זה כבר
סעיפים. כוחות השוק, אילי, רק במילה, כוחות השוק בסופו של יום, בפרויקטים שיש אמון בין הדיירים ליזם, תלוי בעוד הרבה פרמטרים כמובן, אנחנו רואים שיודעים לפתור הרבה בעיות, זאת אומרת, לפעמים שינו את התכנון, ומהיום לא ניתן לתת 20 מטר, נותנים 12 מטר, מגיעים להסכמות. כל עוד עושים הכל על בסיס מקצועי, בעלי מקצוע נכונים, אפשר להגיע להסכמות בהכל.
אז אברהם, כל השיחה שניהלנו עד עכשיו, היינו בעולם היחסית שאמור היה להיות פשוט, של רישוי, דיירים חותמים עם יזם, מחליטים להגיש בקשה להיתר, מגישים, מתקדמים, מקבלים היתר, ויוצאים לדרך ובונים. עכשיו בוא נדבר על העולם שהוא יותר מורכב, וזה העולם של טבעות לפינוי בינוי, מתחמים יותר גדולים. זה ברור שהמגמה שהמדינה דוחפת אליה, וגם לא מעט מהרשויות המקומיות דוחפות אליה, זה תכנון יותר רחב, יותר כוללני, אחלה. אבל כאן אנחנו נכנסים כבר למסגרות זמנים אחרות לגמרי. אז תן ככה למי שפחות מכיר איזושהי סקירה קצרה שנבין פרקי זמן סבירים, משוערים, או מנגנונים חוזיים שמתעסקים עם הנושא הזה של אישור טבע, במקומית, ואז לעבור למחוזית, ואחר כך תוכניות עיצוב, ואישור של סופי, ואז היתר, רישוי ובנייה.
אני לא רוצה להפחיד את המאזינים, אבל אנחנו מדברים, לפני שנפרט את החלקים, תהליך שיכול לקחת בקלות, את ה-10 שנים ואפילו יותר. Mm-hmm. יש לנו פרויקטים, דרך אגב, במשרד כרגע, פרויקט אחד שהתחיל ב-2003, לפני 7 חודשים נהרס, הרסו את הבניינים הקיימים, יש לנו תהליך, תודה, יש לנו פרויקט בגבעתיים, פרויקט שעוד מעט 19 שנה, כרגע רק באישור תוכנית איחוד וחלוקה, מפה מתקדמים להיתרים, זאת אומרת אנחנו מבינים שמדובר על מסע אמיתי, וגם הדיירים צריכים להבין שהם נכנסים למסע אמיתי, נכון, היום הדברים השתנו מהעבר, יש הרבה יותר פרמטרים, הרבה יותר ודאות, והרבה יותר קל להתקדם. יש את הוותמ"ל ויש עוד כל מיני ועדות שאפשר להתקדם יותר מהר, אבל שוב פעם, ההחלטה להיכנס אליהם היא לא תלויה ביזם.
כן.
בוא נפרק את זה במשפט שניים לתקופות, כשאנחנו הולכים לרשות מקומית בפרויקט של פינוי-בינוי, ושוב פעם פה צריך לעשות גם הבחנה בין רשות עצמאית לרשות שהיא לא עצמאית, כמובן הרשות עצמאית יכולה לקדם למעשה, היא גם תפעל בכובע של ועדה מחוזית, ולכן התהליך יהיה יותר מהיר, אבל בוא ניגע בתהליך הקבוע הידוע, קודם כל, הוועדה המקומית ממליצה, ואנחנו חדדים את זה, היא ממליצה לוועדה המחוזית לאשר את התוכנית. היא לא מאשרת את התוכנית, היא ממליצה למעשה לוועדה המחוזית. למה אני מדגיש את זה? כי ראינו כותרת לפני שבוע של מתכננת הראשית שבאה וציינה שהיא קוראת ליזמים, לכו תיגשו ישירות לוועדה המחוזית.
כן.
אז אנשים לא הבינו, רגע, מה לגשת לוועדה המחוזית. ההמלצה של הוועדה המקומית היא לא חובה, ולכן ניתן לכאורה ללכת ישירות לוועדה המחוזית, ולצמצם את פרק הזמנים האלה, לא ממליץ לעשות את זה, כי אנחנו יודעים שההשפעה של הרשות המקומית בוועדה המחוזית היא מהותית, היא משפיעה באופן ישיר, ולכן עדיף לעשות את זה יחד עם הרשות המקומית, ולא לייצר איזשהו מתח נוסף שגם ככה קיים.
כן, רגע, רק אני קוטע אותך לשנייה, רק בסוגריים, גם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית נותנת כתף בדיוק במקום הזה, במתח שבין הוועדות המקומיות למחוזיות, ובתנאים מאוד מסוימים, לא בכל מצב, היא הודיעה, שאם היא תשתכנע שוועדה מקומית סתם מטעמים לא סבירים, לא מקדמת תוכנית התחדשות עירונית כזאת לפינוי בינוי, היא מוכנה לבוא יחד עם היזם כמבקש את הבקשה וללכת ביחד למחוז, שזה אמירה מעניינת.
זו אמירה מעניינת, אמירה נכונה, זה מראה את התפקיד של הרשות להתחדשות עירונית, שהוא לאט לאט הופך להיות יותר ויותר משמעותי. הרשות להתחדשות עירונית מאוד מחוברת גם לממשלה, למשרד השיכון, ולכן יש לה השפעה מאוד ישירה על הכל, אבל עדיין המתח בין הרשויות המקומיות לבין הרשות להתחדשות עירונית והמדינה עצמה הוא מתח קבוע. אם המדינה מנסה לקחת לעצמה איזושהי שליטה, כרגע מנסים להקים איזושהי רשות שהיא למעשה תיתן תיחום של זמנים שבמידה ועבר אותה רשות תמשוך אליה את התיקים ותדון בהם, שזו בשורה מדהימה אם זה יקרה. המקרה הזה אנחנו רואים את הרשויות המקומיות מתנגדות לתהליך הזה, וקשה מאוד יהיה לעבור אותם. אני זוכר בפאנל עם מהנדס עיריית תל אביב הקודם, באותו פאנל באנו ואמרנו, עוד לפני שהוקמה הרשות להתחדשות עירונית, אמרנו שחייבת לקום רשות שיהיה לה שיניים, שהיא תיקח אליה את זה. אמרו מהנדסי הערים, בשום פנים ואופן אנחנו לא נאפשר לזה לקרות, אנחנו רואים את הבעיה הזו, נחזור אם תרשה לי לתכנון, אז אנחנו רואים שבאמת המלצה של ועדה מקומית היום יכולה לקחת בקלות, בין שנה ל3-4 שנים. ששוב פעם, בוא נבין, אנחנו סך הכל מדברים על זה שהרשות המקומית קיבלה תוכנית, והיא תגיד, אני ממליצה על התוכנית, שעדיין ניתן לשנות אותה, זאת אומרת, זה לא תוכנית דן דיל.
ברור.
לא אמור לקחת יותר מ3-4 חודשים.
אז מה קורה שם, תגיד?
אין שום סיבה בעולם שיושבים מול הוועדה עם תוכניות מאוד מדוגמות כבר, עם הדמיות ועם תוכניות מפורטות, ואנחנו רואים שוועדה מקומית לוקחת הזמן, ובסך הכל יכולים עדיין לשנות את זה בוועדה מחוזית, זה לא שהמעשה הזה לא ניתן לשינוי. ולכן אין שום סיבה שזה ייקח יותר מפרק זמן של 3-4 חודשים. כבר אנחנו רואים פה פי 10 זמן ממה שאמור לקחת. בין 3 חודשים ל-3 שנים. וזה גם לא תמיד נגמר שם, לפעמים זה גם הרבה יותר ארוך מזה. מתחלף מהנדס העיר, מהנדס העיר בא עם מדיניות חדשה, כרגע הוא עוצר את כל התוכניות, הוא אומר לו, אני כרגע לא מקדם את זה, כרגע אני רוצה לעשות בחינה, אני מפרסם 77-78, אני עוצר את התכנון באותו אזור, עד שנקבע מדיניות.
כן.
אנחנו לא יכולים, במדינה קטנה כמו שלנו, שכל אדון, גם אם הוא חשוב והוא מהותי, והוא בעל ידע וניסיון, הוא יהפוך להיות שריף באותה נקודה, והוא יעצור את כל התהליכים. עברנו את הוועדה המקומית, את ההמלצה סך הכל, שאין פה באמת אקט תכנוני אמיתי עדיין. אז אנחנו צריכים ללכת לוועדה המחוזית. אנחנו מדברים בוועדה המחוזית, שוב פעם, על תהליך שיכול להיות מאוד מאוד קצר. התהליך היותר שיכול לעכב זה יותר ההתנגדויות, הפרסום והתנגדויות, ששם פחות יש שליטה. אבל גם זה יכול להיות תחום במועדים. אין שום סיבה בעולם, ואני עדין עם הוועדה המחוזית, שהתהליך הזה לא ייקח שנה. עכשיו, בתוך התהליך הזה, אנחנו שואלים את עצמנו, האם אני מגיש תוכנית כוללת תוכנית איחוד וחלוקה, או שהתוכנית, מה שנקרא טאבה, לא כוללת איחוד וחלוקה, או האם היא מפורטת או לא מפורטת, מכוחה ניתן להוציא יותר או לא ניתן להוציא יותר. תראו כמה פרמטרים וכמה היוודאו, אין אחידות גם.
כן.
עכשיו, שאני כותב חוזה, הדייר אומר לי, רגע, אתה הולך לוועדה המחוזית, כמה זמן הוועדה המחוזית מאשרת? אבל מה היא מאשרת? אז שאני בא לדון עם עורך דין הדיירים, ואני אומר, רגע, תוכנית מפורטת ייקח עוד איקס זמן. תוכנית להוצאת היתר או איחוד וחלוקה ייקח עוד זמן, הם לא מבינים על מה מדברים איתם הרבה פעמים.
כן.
ואמרו לי, תראה במכרז, אתה התחייבת במכרז לאיקס זמן להוציא תב"ע. לכן, גם במכרזים חשוב לקחת בחשבון שלא תמיד זה בשליטה שלך. אתה יכול להגיע מחר, אתה מכיר אפילו אחד המקרים, אפילו בתמ"א. הגעת לוועדה המקומית, אמרו, כן, אין שום בעיה, אנחנו נעשה טאבה באותו אזור, ואז פתאום אחרי שנה שהוצאת גם כסף וגם זמנים, באה הרשות המקומית אמרה, לא, לא, אני לא רוצה לקדם טאבה, אני רוצה שתלך פה להיתר. שנה ומשהו וכספים רבים שהלכו לריק, ואתה עשית בדיוק מה שהרשות אמרה לך. ולכן פה אנחנו מדברים רק על שלב של ועדה מחוזית, עוד לא הגענו בכלל לבקשה להיתר.
אוקיי, אז בהסכמי פינוי בינוי אתה מכניס פרקי זמן מוגדרים עם סעיפים מחריגים, או שאתה מעדיף אפילו לא להכניס פרקי זמן ולכתוב, תגיד אתה.
לאור הניסיון שלך בתחום, אתה כבר גם עונה בגוף השאלה, קיימת גם התשובה. אנחנו כן נותנים לדיירים ומאמינים שהדיירים צריכים לקחת את הפרק זמן הנכון, אבל אנחנו, ותוחמים להם את זה, אבל אנחנו עדיין מעריכים את זה בנסיבות שלא תלויות ביזם. יש כאלה שמנסים גם את כל האירוע הזה כללותו, לתת לו איזה מעטפת של זמנים, לדוגמה, פינוי בינוי, שלא יעלה על 10 שנים.
כן.
עכשיו, לכאורה, שאתה אומר לדייר 10 שנים, זה נשמע גם המון.
המון,
אבל, שוב פעם, אם דייר הלך עכשיו לעתירה מנהלית, וזה עיכב אותנו 3 שנים, ואם אתה בהתארכה עכשיו 4 שנים, זה כבר 7 שנים.
כן, נכון.
בקלות. זאת אומרת, ועוד לא הלכנו להיתר. עכשיו, בוא נבין, אחרי שהוועדה המחוזית כבר ישרה, יש לנו עוד שלב התנגדויות שיכול לקחת עוד פרק זמן, יש לנו תיק בבת ים, אני אתן לך דוגמה,
כן.
פרויקט לא גדול, התוצאה שלו היא משהו כמו 150 יחידות דיור ועוד איזשהו מגדל למשרדים, אבל הפרויקט עצמו סך הכל לקחנו וילות, מצב קיים משהו כמו 8 וילות, ועשינו להם טאבה ואיחוד וחלוקה, הייתה טאבה גם קטנה במקום לאיזה 5 קומות, התהליך הזה לקח לנו 10 שנים,
וואו.
לאשר את הטאבה ואיחוד וחלוקה,
על פרויקט, שהוא פרויקט קטן.
יחסית קטן, קטן. בתכנון
כן,
שלו.
כן.
נכון, תוצאה היא לא גדולה מאוד, אבל היא גם לא קטנה, 150 יחידות.
לא, היית אומר, אולי יש איזה זיקה בין היקף הפרויקט לבין המשך שלוקח לאשר אותו, אבל דוגמה פה היא דווקא למשהו שהוא יחסית קטן.
התהליך והיזם, אני יכול לומר לך, פעל בצורה מהירה ביותר, לא נתן ליום להתבזבז. אני יכול לעבור איתך לפרויקט ולהראות לך, אין יום אחד בזבוז, זה יזם שפשוט חי את הפרויקט הזה.
אגב, מה אתה יודע, אני שואל, אתה אומר את זה ופתאום אני רוצה לשאול אותך, מה אתה מציע ליזם לעשות במובן הזה של להכין את הקרקע לוויכוח העתידי שאולי יגיע עם הדיירים תוך כדי תנועה? כי יש דבר אחד זה לעשות את הפעולות, ודבר שני זה לתעד אותם ולחשוב על איך לתקשר אותם, נכון? אתה בעד לתקשר את הדברים באופן שוטף לבעלי הדירות, כי עודף תקשורת של מתעכבים בעיות, הוא גם עושה נזק.
השאלה באה מניסיון בתחום, אין ספק שכמי שעבר כבר לא מעט פרויקטים, אני יכול לומר לך שאני בכלל מאמין בשקיפות. גם אם טעיתי או לא טעיתי, אני מאמין שעדיף לבוא ולפתוח את הדברים על השולחן ולהציף אותם, מאשר לנסות להסתיר אותם. במיוחד שזה לא תלוי בך. עכשיו, לא צריכים כל פנייה עכשיו לוועדה, ואמר איזה פקיד מסוים, משהו שעלול להפריע, ישר צריך לרוץ לדיירים. אבל ללא ספק בצמתים החשובים, אני ממליץ לפנות, לידע, לשקף את זה לבעלי הזכויות הקיימים.
אוקיי, אז מה עוד אתה רוצה להוסיף בנושא הזה של הסכמי פינוי-בינוי מבחינת משהו שאולי לא נגענו בו?
אני רק רוצה להדגיש את הנקודה, להיזהר מתיחום הזמנים הכולל, שכולל בפנים גם קניין וגם תכנון, אנחנו רואים את זה מדי פעם במכרזים, עורכי דין אומרים, אני מגביל לדיירים, אני מגביל את הפרויקט ל-X שנים, וזה כביכול בשורה, וזה מראה איזה ידע מסוים, לא. זה מאוד מסוכן, ולהיזהר, ואני אומר גם לאותם דיירים, שהם באים גם לעורך דין, לא לדרוש ממנו משהו שהוא לא נכון גם בשבילו להעלות אותו, לבוא ולהיות ריאליים, ושוב פעם, תתקשרו עם החברה הנכונה.
כן.
וזה הפתרון.
כן.
אם לא יהיה לכם אמון בשלב הראשון עם היזם, אל תתקשרו איתו בכלל. אם יהיה לכם את האמון, תנו לו את הקרדיט. הוא רוצה לא פחות מכם, כל בעלי המקצוע רוצים לא פחות מכם, וזה יקרה בסוף. עם זהירות, עם תיחום, עדיין זה יקרה.
בוא תגיד ככה, אם יש לך כמה דוגמאות לתת, או גם להסביר את העקרונות המנחים, וגם דוגמה או שתיים, הדברים האלה כבר אמרנו, אתה סיפרת פה על פרויקטים מתחילת שנת 2000, אז כבר יש לנו משך מצטבר של די הרבה פרויקטים שרצים ברחבי ישראל, ומן הסתם המחלוקות האלה עם מסגרת הזמנים בהסכם חלפה או לא חלפה, הגיעו כבר לבתי משפט, מה, זרקת על זה מקודם מילה, אבל בוא טיפה תרחיב. מה אנחנו רואים מבחינת המגמה בפסיקה, בנושא הזה של תוקף או פקיעת הסכמים?
תראה, קודם כל בוא ניגע בנקודה אחת, שהיום אנחנו רואים שיש גם במשרד השיכון, ממונה ספציפית, לא ממונה על חוק המחר, ממונה ספציפית, שהיא יכולה היום גם לבטל הסכמים ולהתערב באותם הסכמים, מכוח חוק דרך אגב, זאת אומרת שהיא יכולה לבטל בלי בכלל לפנות לערכאה משפטית. אנחנו רואים הלכה למעשה לא מעט פרויקטים, במיוחד פינוי בינוי, שבוטלו. מכל מיני סיבות שחשבה הממונה, נכון היום, היא חשבה שבאמת ההסכמים לא עומדים באותם קריטריונים, צריך להבין גם את זה, זאת אומרת, הכוח לאותם בעלי זכויות הוא מאוד משמעותי, ולכן גם היזמים צריכים לפעול בדיוק בהתאם לספר, ולהגדרות היום שיש בחוק לגבי כינוס דיירים, וכל ההגדרות שצריך לפנות, להציג בפניהם את החוזה, להציג תמורות, כל הכללים האלה מאוד מאוד חשוב לעמוד בהם מפה לאותם יזמים, תיזהרו. אי עמידה בהם עלולה להביא בכלל לבטלות ההסכם בלי הליך משפטי.
רגע, אני עוצר אותך, זה משהו שהרבה לא מודעים אליו, בכלל האינסטנציה הזאת של הממונה על פניות דיירים ברשות להתחדשות עירונית, יש לה באמת מעמד חוקי, עשיתי את הפודקאסט, שדיברנו על כל, כן, עם תמר עדיאל, דיברנו על כל התחומים שבהם היא נוגעת, מי שפונה עליה זה אך ורק בעלי דירות, צריך להגיד את זה, זה לא יזמים, וזה באמת מין מנגנון, סוג של מנגנון מעין שיפוטי, שבאמת נותן מענה למקומות שבהם יזמים מתנהלים אולי לא בסדר, ואם הם בסדר אז היא כמובן יכולה גם לתת להם את הגיבוי הזה. אז מי שרוצה לשמוע, ילך אחורה ברשימה של הפודקאסטים, ויכול
מאוד,
לשמוע ולהבין, כי זה שינוי, זה שינוי, גם החקיקה בחוק ההסדרים נותנת מועדים פוקעים קוגנטיים, וגם לזה צריך להתייחס, יש פה שינוי מסוים שקורה שלא כולם מפנימו אותו. אז זה בסוגריים, סליחה.
יחד עם זאת, אנחנו רואים גם פסיקה של בתי משפט בלא מעט מקרים, גם ברמת גן שהיה, ובגבעתיים, ובעוד ערים שאנחנו, פרויקטים שמכירים, גם בתל אביב, שבית המשפט אמר בצורה חדה וברורה, אתה יזם, אתה מקדם את התכנון, אתה יודע שתכנון אמור לקחת 4 שנים או 10 שנים, אל תתחייב לקחת 4 שנים בהסכם על עצמך, אם במידה ועבר המועד הזה, אני אקבל את הטענה של הדיירים ואני אבטל את העסקה. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר, הזהירות היא מאוד משמעותית, כי אין לנו מטרה להיכנס לאותם הליכים. עכשיו גם אותם דיירים לא רוצים להיכנס להליך עכשיו בבית המשפט, הליך ארוך, הליך יקר, ולכן כדי להימנע מהסיטואציות האלה, ואני קורא פה מליבי, לא להיכנס אליהם מראש ולא לחייב יזם שבאמת רוצה את העסקה ובאמת מאמין שהוא יעשה את הכי טוב שיכול להיות, הוא חושב שהוא יימנע מזה, לחייב אותו גם לדברים שהוא לא יוכל לעמוד בהם. ולכן אנחנו צריכים להבין את הפסיקה ואת ההלכה היום של בתי המשפט, כיצד היא משפיעה על קביעת המועדים. אני כעורך דין יזם נזהר שבעתיים, בגלל שאני יודע מה ההחלטות של בתי המשפט, בגלל שאני יודע שרוב הסיכוי שהם יקבלו דווקא את הטענה של אותם דיירים, אותם בעלי זכויות.
כן.
לכן נזהר מזה מאוד.
אתה יודע, אבל אתה, אברהם, אתה באמת מלווה יזמים. אבל אתה מכיר גם את העולם של ליווי דיירים, אתה מכיר את שני הצדדים. עכשיו אני רוצה שתחליף את הכיסא, תבוא במבט, נקודת מבט של עורך דין שמלווה בעלי דירות, ותתקוף את הנקודה, ואני רוצה שתגן עליה מזווית אחרת לגמרי, והם אומרים, תקשיב, אני לא רוצה שיזם יחתים אותי, ישים את ההסכם על המדף, ידווח לבורסה עם חברה ציבורית, שהנה עוד עסקה נחתמה, ולא ייגע בעסקה עכשיו 3 שנים, כי מה אכפת לו? אתה יודע, הקרקע אולי עולה בטווח הארוך, נכון? יש, זו טענה שיש מאחורי האמת.
מסכים לחלוטין עם הטענה, ואני יכול לומר לך שאני הצגתי דיירים, עוד הרבה לפני שחלק הכירו מה זה בכלל פינוי בינוי, עוד ב-98 שהתחלנו, דרך אגב, התחום היה שונה, לא היה עורך דין דיירים, עורך דין יזם.
כן.
היה עורך דין אחד שמלווה את העסקה, והדיירים באים אליו, גם אם הוא לא מייצג אותם, והוא נותן להם מענה. והם מכירים אותו בדרך כלל, כי הוא מאותה עיר, וככה מתגלגל הדבר, ועורדים דיירים באו יותר ככה די מפקח על התהליך. דברים השתנו עם השנים. כך שאנחנו מכירים דיירים, נפגשנו עם מעבר למאות דיירים, אנחנו מבינים את העולם הזה, ואמרתי בפתיח, אתה לא תבנה חוזה נכון, אם אתה רואה את זה כעורדים יזם, אם אתה רואה רק את הכובע של היזם. אני היום לא בא לגרום ליזמים שאני מייצג, לראות, תראו איזה חוזה מושלם עשיתי לכם. אין פה שום פרצה. אני בא לייצר את החוזה שיביא את המסע ומתן הקצר ביותר. אם הצלחתי במסע ומתן קצר, סימן שהצלחתי בפרויקט, לא הכל תלוי בנו, כמובן, יש עורכי דין יזם, דיירים גם. עכשיו, אם אני הולך לשאלה שלך, לכובע של אותו דייר, אותו דייר צודק. הוא אומר, אני לא רוצה שאותה חברה לא טובה, אותה חברה שלא פעלה, אותה חברה שתשים את הפרויקט על המדף, שקיבלה ממני סוג של זכות, כמו אופציה במקרקעין.
נכון, בדיוק.
היא תיקח את האופציה הזו, ובגלל שהיא לא עלתה לה לכאורה כסף, היא תניח אותה בצד. ולכן אמרתי, לתחום בזמנים כל פעולה ופעולה. אמרנו רק אם יש אירועים חריגים, לתת לאותם אירועים חריגים להאריך את ההסכם. ויתרה מזו אמרנו, תבחרו בחברה, שאתם בדקתם את החברה, ויודעים מניסיון שהחברה הזו לא עושה כאלה פעולות.
בסדר, אבל אתה יודע, הטענות האלה עולות גם נגד חברות שהן חברות טובות, שעושות פרויקטים, הבעיה של אומס שנוצר, ואתה אמרת, המקרה החריג, אבל אנחנו דיברנו על זה עכשיו חצי שעה, החריג הוא המקובל בנושא של עיכובים בהליכי תכנון. אז אתה יודע, בוא, הקהל שמקשיב הוא קהל מאוד מקצועי, אז להגיד... איך אתה מתחיל לפרק את כל החריגים, מתי החריג הוא רלוונטי, מתי הוא לא רלוונטי, זה יכול להיות רק הפרק הזה של להבין מתי האשמה היא בצד של היזם, ומתי האשמה היא בצד שלא בשליטת היזם, רק זה יכול להיות חוזה של עוד איזה 20 עמודים נוספים.
אנחנו מפרקים את החוזה כמובן לתכנון, קניין, להיבטים הרלוונטיים, אבל גם כמו שאמרת, אי אפשר לכתוב גם מגילה, אנחנו צריכים בסוף להתכנס לסעיפים שיתנו את המענה. אז יש מענה, ואני יכול לומר לך, עם כל השנים שאנחנו בתחום, אין לנו היום, ואני ככה דופק על השולחן גם, אין לנו היום פרויקט אחד שאנחנו נמצאים בתוך הליכים משפטיים בסוגיות האלה. והיו מקרים שהיו כל מיני סוגיות וערכות, ותוכנית הרובעים שהייתה הקפאה, אם אתה זוכר,
כן,
שיצרו את המועדים, או רוחב דרך שפתאום לא ניתן להוציא יתרים. עברנו לא מעט דברים, גם בפינוי בינוי וגם בתמה. כולל פרויקטים, תראה מה שיראיתי לך כרגע, פרויקטים של כמעט 2 עשורים.
כן. שבשני עשרים האלה הדיירים לא פתחו, לא באו לפתוח.
לא, כי בסופו של דבר, אם הדיירים מבינים שהיזם עושה באמת מה שביכולתו, ועורכי הדין הם עורכי דין שיודעים לשקף להם נאמנה, גם עורך דין הדיירים, יש איזה פתרון, גם אם המועד עבר בחוזה. אבל כמו שאמרת, אותו דייר איתן, גם יכול לבוא יזם ולטעון, רגע, אני לא יכול להיות עכשיו תלוי בדיירים שאולי היום הם לא דיירים, שמקנו את הדירות בעתיד, והם ירצו לבטל איתי את העסקה, ואני השקעתי את כל הכספים האלה לריק. לכן אני מבין את אותו קהל שמקשיב, אותו קהל מקצועי, שרוצה באמת תשובה אמיתית, אבל התשובה אמיתית היא לא תמיד להגיד לו, כן, תתחום את זה לשנתיים. אני אומר, תתחום את זה בזמן, למה היה רצוי ומה מקובל. אבל תציין, שאם הסיבה לתחייה היא סיבה שנובעת כתוצאה מערר שהוגש עכשיו על ידי שכן, גם את זה אתה יכול לקצוב בזמן.
כן.
זאת אומרת, אני כן אוהב וחושב בהרצאות, אני חייב לומר לך דבר שאני מדגיש הכי הרבה. תתחמו בזמנים, לעורכי דין דיירים.
פרקו את זה ליותר שלבים ותתחמו את זה בזמנים.
ולא צריך לכתוב חוזה כל כך ארוך כדי לפרק את זה בזמנים. דרך אגב, חוזה קצר, כמה שיותר קצר יותר טוב.
אוקיי, טוב. אני חושב שככה דיברנו מאוד באריכות על הנושא הזה, וטוב שצללנו לעומק, כי גם זה תחום שהוא דינמי, וגם לשמוע ניסיון ככה של הרבה שנים בחיפוש האיזון הנכון בין צד היזם לצד הדיירים. זה בהחלט מאיר עיניים ואוזניים. בוא נדבר עכשיו על משהו אחר לגמרי. בזמן שנשאר לנו, וזה קצת על העולם של אתיקה של עורכי דין בהתחדשות עירונית, פה זה יותר קשור למעורבות שלך בפעילות בלשכה. יש עם זה עניין לא פשוט.
אני חייב לומר, חיילי, אני כבר קרוב ל-11 שנה פעיל דומיננטי בתוך לשכת עורכי הדין, אני כבר קדנציה שלישית במצע, גם כסגן וגם כמשנה לראש הלשכה. חשוב להבין שוועדת האתיקה היא ועדה עצמאית, זאת אומרת אין לנו השפעה על ועדת האתיקה. כמובן ההשפעה היחידה היא לבוא, לשבת, לדון איתה. יש עוד מספר החלטות שאני כרגע לא יכול לדבר עליהן שהולכות להתפרסם ממש ימים או שבועות הקרובים, שאנחנו דנים בהם, מה נכון, מה לא נכון, אבל בסופו של יום ועדת האתיקה היא זו שמחליטה. אין לנו מעבר לזה, היא כמו חוק למעשה מה שהיא נותנת החלטה. יש בעיה. אני אומר
תגדיר
לך,
אותה.
בעיה אמיתית.
תגדיר אותה ככה.
אני אפילו מעט את הקצב, כי אתה יודע, עולים לי כמות המקרים שעולים לי בראש, כמות הפניות שאני מקבל, היא עצומה. כמות הפניות גם מיזמים, גם מדיירים, גם מעורכי דין, שאנחנו מקבלים אלינו ואליי, שפונים עם מהלב, פניות עם אפילו בכי, של דברים שקרו לאנשים, הן קשות והן חייבות לבוא לידי ביטוי. אני יכול לומר לך שאחת ההחלטות הקשות, שקיבלתי במהלך הפעילות שלי בלשכה, היא להוציא נייר עמדה מטעם פורום המקרקעין, לפני כחצי שנה בערך, שבו למעשה אנחנו מגבילים את עורכי הדין, אנחנו מגדירים מה מותר ומה אסור. כמובן זה עבר לוועדת האתיקה, וועדת האתיקה בסופו של דבר פרסמת הנייר שלה על גבי זה. דרך אגב, זה מנע ממשרד המשפטים לנסות לקדם חקיקה באותו תחום, כי ראו שהנה אתם מסדירים לבד את זה, לא צריכים להתערב לכם. ואותו נייר, תחשוב שיש עורכי דין שמייצגים צד הזה, ויש עורכי דין שמייצגים את הצד הזה, ויש, אין מה לעשות, כמו בכל גוף, יש אינטרס לכאן ולכאן. להביא איזושהי נוסחה, שבסופו של דבר מביאה הסכמה, לא בריב, בהסכמה, את כלל ציבור, עורכי הדין על מעורבים כמובן, באותם פורומים, זה החלטה קשה. הצלחנו להביא את הנייר הזה, שללא ספק, אם השוק יעבוד על פי אותו נייר, שמגדיר בין היתר שעורך דין יזם, עורך דין דיירים, סליחה, אסור לו לעשות את חוזה המכר, אסור לו לעשות את הבית המשותף, אסור לו לייצג לקוח קבוע מול אותם דיירים, ואנחנו רואים את זה. אני רואה את זה גם היום, אנחנו גם יש לנו מחלקת מימון במשרד הזה, אנחנו הרבה פעמים מקבלים הסכמים בכובע מימוני, ואני רואה הרבה פעמים, עורך דין שייצג דיירים בפרויקט מסוים, בפרויקט אחר מייצג את היזם.
וזה היום, שכואב, וזה היום פאול.
זה אסור. כן. דרך אגב, זה לא מהיום פאול. אוקיי. ההחלטה שיצאה על ידי ועדת האתיקה יצאה כבר בשנת 2014, ואמרה שזה לא רק שזה חל מהיום, מ-2014, זה חל מאז ומעולם. זאת אומרת, זה לא החלטה שאומרת, אני מכילה את זה רטרו. היא אומרת, זו הייתה עמדת הלשכה מאז ומעולם. זה שרק היום הגיע תיק הזה לפנינו, כי אני, ועדת האתיקה, יכולה לדון רק במקרים שהגיעו לפניי, זה לא אומר שזה חל מפה.
אוקיי.
אז חשוב, קודם כל, למי ששומע, ההחלטות האלה הן החלטות שחלות על אחת כמה וכמה משנת 2014, אבל חלות גם קודם לכן.
כלומר, העמדה שאתה ועורכי הדין ששותפים לעשייה בלשכה רואים לנגד עיניכם, היא עמדה שבה לאט לאט, לאט או מהר נוצרת הפרדה בין עורכי הדין שבגדול מייצגים יותר יזמים, ועורכי הדין שמייצגים יותר דיירים, זה בגדול.
אני לא חושב שמישהו יוכל לכפות על מישהו,
לא בכפייה,
נכון, אבל ללא ספק, לפעמים כוחות השוק עושים את העבודה לבד, אני רואה מגמה כזו, אני כבר מדבר עם משרדים שמייצגים גם וגם, ואומרים לי, אנחנו כבר היום 70-30, לאט לאט זה 80-20, זאת אומרת, אתה מתחיל לראות איזושהי מגמה, שמתחילים להבין שזה מאוד מאוד בעייתי לייצג גם וגם, אבל לצערי, בכל דבר אילי, אני בן אדם מאוד אופטימי, אבל לצערי אני חייב לומר, שגם בכל דבר טוב, נוצרים, אנחנו רואים בעיות אחרות שמתחילות בשוק, גם לזה אנחנו כבר רואים תוצאות של פניות. תראה, אני אגע בזה רק בכללי, לדוגמה, אתה עכשיו מייצג דיירים, עורך דין דיירים. אז מה קורה? בסופו של היום, אם תראה, היום מרבית חברות הבנייה, הם יגידו, אני רוצה להיפגש עם כמה שיותר עורכי דין דיירים. אני חושב שהנגיעה הזו בין עורכי דין דיירים לבין יזמים, לא בפן חבר, ישבתי איתו לקפה. בסדר גמור, זה טוב להכיר, טוב לדעת מי החברות, אני רוצה לבחור למען הדיירים את החברה הכי טובה. אבל ועדת האתיקה קבעה בצורה מאוד מפורשת, לעניין שכר הטרחה אסור לקיים כל דיון בין היזם לבין עורכי הדין. אני חושב שיש איזושהי אמונה להרבה אנשים בתחום שאין אכיפה, ולכן אף אחד לא יודע. אני אומר, בתוך תהליכים כאלה אתה מתחיל תהליך מסוים חברים, אתה לא יודע איפה אתה תסיים אותו בסוף, ולכן אני קורא גם לחברה למקצוע להיזהר מאוד מזה, כדי להגן עליהם דרך אגב, להיזהר מזה מאוד, ואני חושב שאם אני מייצג דיירים, אז אני חותם על הסכם שכר טרחה עם הדיירים, ואז אני מגיע ליזם,
כן.
ולא שהסכם שכר טרחה ייחתם בד ובד במסע ומתן משותף, זה תהליך ארוך כדי להבין את זה ולהטמיע את זה, אני רק מאוד רגיש.
רק שאני אבין את העמדה של האתיקה, שגם המאזינים והמאזינות יבינו, נגיד ולא נוצר מצב כזה, ובכל זאת הסכם שכר הטרחה נסגר תוך כדי תנועה. החובה היא שבעלי הדירות או הנציגות לפחות יהיו עמוק בתוך התהליך, זאת הדרישה?
הסכם שכר הטרחה, בפרויקטים עוד מעבר שיש לי במשרד, אפילו לפני שנים, שאנחנו מייצגים בהם דיירים, שבאמת זה פרויקטים כבר שאנחנו מסתיימו, זה אולי 5% מהפעילות במשרד, באותם פרויקטים אני לא חתום עם היזם. אני חתום עם הדיירים, היזם אישר למטה בתציר, אני מאשר שאני אקח על עצמי את התשלום.
ברור.
אבל הוא לא הגיע, הוא לא יכל להשפיע על שכר הטרחה. ההפך הוא הנכון, בחלק מההסכמים אפילו הפחתנו את שכר הטרחה שהגענו אליו עם היזמים. זה מראה יותר מכל שאין שום ניגוד אינטרסים.
כן.
ויתרה מזו, אני הבנתי שאני מייצג עכשיו מול חברה מסוימת, אני את אותה חברה לא יוכל לייצג.
כן.
זו החלטה מאוד משמעותית. צריכים להבין אותה גם עורכי דין, זו החלטה להרבה שנים קדימה.
נכון.
כי פרויקט כזה יכול לקחת 7, 8, 10 ויותר שנים, את החברה הזאת אתה לא יכול לייצג.
תגיד,
קח בחשבון שאתה לוקח את אותם דיירים, שאתה מוגבל, כי אם אתה מייצג חברה, אותה חברה לא יכולה לגשת למכרז מחר.
נכון.
אז אתה פוגע לכאורה גם בדיירים וגם ביזם.
אז במילה קצרה, מה עושים המשרדים המאוד מאוד גדולים, שקשה להם בכלל להיות במצב שבו אין להם איזה שהם קשרים עסקיים עם חברות נדלן מאוד גדולות, אז בהגדרה כמעט הם לא יכולים לייצג דיירים.
אנחנו רואים גם אצלהם כבר חלק מהם הפסיקו לייצג דיירים, או הפסיקו לייצג יזמים, אני באמת לא מצליח להבין את הסיטואציה, אני רואה אותם בדיונים, חלק מאותם ראשי מחלקות מגיעים לדיונים של הפורום, טוענים את הטענות שלהם, בין היתר ממתי חלה החלטת ועדת האתיקה, בוא נחיל אותה רק מעכשיו, אנחנו לא נחיל אותה להיסטוריה, יש בעיה, בעיה קשה, וחייבים לזכור, גם אותם דיירים הרבה פעמים רוצים לבחור באותו משרד,
כן.
אז מצד שני אני גם לא רוצה למנוע מהם לבחור
נכון,
את אותו משרד,
נכון.
אנחנו נמצאים פה בגבול מאוד דק, באיזון, כמו שאמרתי, כל החיים הם בסוף איזון, ואנחנו צריכים לעשות את האיזונים הנכונים, ואני חייב לומר יותר מזה, לפעמים אתה פוגש משרדים, ועורכי דין, מאוד מוכרים גם, שחלקם אתה אומר, שמע, אנשים מאוד ישרים, ואנשים האלה ידעו לעשות את ההבחנה ואת ההפרדה, הם לא יהיו בניגוד עניינים,
כן.
הם לא יפגעו בדיירים, אבל אנחנו שבונים כלל, אני לא יכול להתייחס לאותו עורדין ספציפי, אני צריך להסתכל גם על אותו אחד שלא יתנהג כמוהם.
ברור. טוב, תשמע, עברנו על הרבה, היה מרתק, אני מכיר אותך, אז אני יודע שזה יהיה מרתק, אבל גם יצא טוב, אני חושב.
תודה.
ולפני שאנחנו נפרדים, אברהם, אני כמה שאלות אחרונות, כי אף אחד יוצא מפה, לא יוצא מפה בלי שהוא
נהל איזה. אותי
כן, עכשיו. לא, זה בקטנה, אתה, אל תדאג. רחוב שאתה מאוד אוהב בישראל.
אני אוהב את השכונות הישנות בתל אביב, ככה שפחות רחוב נחלת בנימין או רחובות כאלה, אבל באמת את הרחובות העתיקים שיש להם סמל מאחורה,
כן.
סיפורים מאחורה.
זה אומר שיש לך נשמה של רומנטיקן, מי שאוהב את הרחובות האלה?
לא, לא העיד על עצמי.
אוקיי. נטיית לב מבחינה אישית למגורים, צמוד קרקע, בניין כזה בוטיקי יותר, מגדלים.
נטייה אישית נכון לשלב הזה בחיים צמוד קרקע. אבל ללא ספק לעתיד הייתי רוצה איזה בניין בוטיק בתל אביב ככה להזדקן שם.
כן, כן. תאונת תכנון, משהו שאתה מאוד מאוד מצטער שעשו אותו בארץ בעולם התכנון.
שאין רשות אחת שמאגדת את כל הרשויות יחד והיא תוציא את ההחלטות.
כן, ההתפרקות הזאת לאלף ואחד גורמים, זה בלתי נסבל. בניין שיש בו איזשהו קסם מיוחד?
נווה צדק, אנחנו, יש לי שם מספר בניינים, אני לא רוצה אפילו לומר אחד מהם, אבל אנחנו רואים שם בניינים מאוד 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 מיוחדים.
משהו שמאוד מעצבן אותך בתחום ההתחדשות העירונית. אני בטוח שיש אלף דברים, תבחר את מה שהכי מעצבן אותך.
חוסר ודאות. חוסר ודאות בתחום זה דבר שהוא בלתי אפשרי, ואחרי כל כך הרבה שנים, הזכרת את הגוף שניהלנו בעבר, שהובלנו במשרד
לשכת המסחר.
עם כל מה שהבאנו כבר, והיום עם כל הידע שקיים, מלא בתחילת הדרך, אבל היום אני לא מצליח להבין איך יש את הידע, ולא מצליחים להעביר את ההחלטות, ושמתעסקים בסופו של יום בשכר טרחה 5,000 שקל, אם לבטל אותו או לא לבטל אותו,
כן.
במקום לקדם את הדברים האלה, זה באמת כואב.
פינה של טבע עירוני?
פינה של טבע עירוני, אין לי משהו ספציפי, לא התכוננתי לשאלות, שידעו בקהל.
בן אדם מאוד עסוק, אני לא יודע אם יש לך זמן לטבע עירוני. ואם לא היית עוסק בצד המשפטי כעורך דין, בעולם ההתחדשות העירונית ספציפית, איזה מהכיסאות האחרים סביב השולחן שנוגע בתחום היית סקרן לשבת בו?
אני ארצה לבקש גם אחד וגם שתיים דווקא פה.
אחד זה אדריכל. קיבלת שני, אחד פוס אחד.
אדריכל?
כן.
אני מאוד אוהב את העיצוב, אני מאוד חשוב לי, בהקשר גם לשאלה הקודמת, מאוד חשוב לי לראות מה עומד בפניי, כמו שאני מנסה להסתכל על חוזה כסיפור ולא יאללה עוד חוזה, ככה אני רוצה לראות בבניין מה עומד מאחוריו, ואני יכול לראות דרך אגב לא מהדוגמאות כאלה של בניינים ש... היה שם איזה רופא מוכר, ויש עליו כאילו, מאוד מוכר הבניין הזה, כמותג על משהו. כל בניין יש את הסיפור שלו, וזה הייתי רוצה להכניס כאדריכל לתוך העיצוב, לא רק לתכנן ולסרטט. דבר שני, שאני כן עושה אותו גם היום ומפתח אליו בעתיד, זה גם אקדמיה. אני עושה דוקטורט למשפטים, ואני, מטרה שלי בעתיד ללכת גם לצד האקדמי. חלק, לא... שלא יבואו כל המשרדים אחרים יגידו, הנה, התפנה לנו מקום, לא. רק חלק.
אוקיי, טוב. אז עורך דין אברהם ללום, תודה רבה שבאת, ותודה ששיתפת, ותודה על העשייה, גם בפרטי וגם בציבורי, ושהמון המון בהצלחה.
תודה רבה לך. נהניתי מאוד איתך, ואני מקווה שזה הועיל למאזינים ומאזינות
שלנו. אני בטוח שכן. תודה לאולפני ביאליק, תודה יוסי, תודה לעינת טוויסט ממרכז הנדלן על ההפקה, ותישארו איתנו לפרקים נוספים של פודקאסט החזית העירונית. להתראות.
החזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן.